עכשיו איתכם.
ערב חי.
ערב חי.
ערב חי.
עם אריאל ברמן.
שלום לכם. ערב חי ראשון בשבוע. אנחנו הולכים ומתקרבים ליום הדין.
עוד 20 יום.
עוד 20 יום. אימת הדין ניכרת על פניך? או שזה לא אימת הדין?
זה העייפות של יום ראשון יותר.
הייתי בטוח כבר ש...
העייפות של יום ראשון.
הלחץ מ...
תשמע, זה מלחיץ, כן? אי אפשר להגיד שלא. אבל לא, זה שאתה רואה אותי ככה, קבוי זה, בגלל שזה יום ראשון היום.
אוקיי.
אני לא יודע למה השבוע לא מתחיל.
אני אעורר אותך, אני אעורר אותך.
יום שני בבוקר.
אתה מהר מאוד תתעורר, תיכנס לשאלות ותבין שצריך להתעורר. אלו זה זמן של התעוררות.
אגב, זה הרבה קורה לי שאני מגיע פה לשידור. אתה יודע, מיום עבודה עייף כזה, ודווקא השעה הזאת אני יוצא.
התורה מחיה.
אני יוצא מפה עם אנרגיות חדשות.
כולנו.
זה קורה לי.
נכון. אנחנו ממשיכים הערב לעסוק בהלכות תשובה. איך עושים תשובה? איך חוזרים בתשובה? כולנו רוצים לשוב בתשובה. מי מאיתנו שצריך כמובן?
אתה צריך להתעורר לתשובה, רק אתה צריך לדעת איך עושים את זה.
אני חושב שבזכות לימוד ההלכות מתעוררים לתשובה גם. מבינים שרגע, גם על זה צריך לחזור בתשובה.
כן.
ואנחנו עושים את זה יחד לכם המאזינים. אתם מוזמנים לרגע אלינו כעת ל-03-5000-9393, 03-500-9393, לעלות לשידור, לענות נכון על שלוש מהשאלות, ובעזרת השם, לקחת מאיתנו גם את הפרסים, אבל בעיקר ללמוד איתנו את ההלכות.
מי צריך פרסים בחודש אלול, תגיד לי?
לא משנה, זה משהו, אתה יודע, ככה...
תמריץ.
כן, כן. נתי שונמן בהפקה, פנחס בינדר הוא הטכנאי, חבון גרנביץ' כאן באולפן, וכמובן גם הרב רועי מושקוביץ, שלום וערב טוב.
שלום וערב טוב, ריאל, חבון, כל מה משתתפים איתנו. באמת, אנחנו נמצאים, כמו שהזכרת, בריאל, יהוד אלול, שבועיים, 20 יום לפני... ראש השונה, אבל שבועיים לפני שאנחנו מתחילים את הסליחות, גם אנחנו אשכנזים שעדיין ישנים. יש לנו אחד הדרכים אצלנו, הוא יהודי תימני. השעון שלו מכוון על השעה 4:05 לפנות בוקר, בשביל להספיק את הסליחות ב4:45.
אבל יש כאלה שאומרים את הסליחות בלילה.
יש הכל, בחצות. אבל מה צריך לעשות? הוא עושה. זה חודש שלם, זאת אומרת, אנחנו רואים מכאן כמה באמת יש צורך להתכונן ליום הדין הגדול והנורא. עכשיו יש לי שאלה אליך, חברון. סליחה שאני מפתיע אותך בשידור.
לא, לא, בשמחה.
אני בטוח שאתה תנסה לשלב איתי פעולה.
כן.
מה הדבר החשוב ביותר אצלך? אתה יודע, אתה נחשב היום אולי הקניון הגדול ביותר בבני ברק, הקפיטריה של חברון. מה הדבר החשוב ביותר אצלך במערכת ה... אתה יודע, במערכת של החנות.
במערכת שעובדת?
כן. עכשיו יש לך את המוצרים, יש לך את המקררים, יש את המכונת קפה, את הטוסטרים. מה הדבר הכי חשוב אצלך?
העובדים.
העובדים, למשל.
כמובן.
אני חושב שבמקומות אחרים, אולי אצל אריאל, אני חושב שהדבר הכי חשוב, אתה תסכים איתי, זה המאזן.
מאזן רווח והפסד?
זה נכון, הדבר הכי חשוב.
טוב, מאזן רווח והפסד מגיע אחרי שאתה משקיע ביצור.
לא משנה עכשיו מתי הוא מגיע ואיך הוא מגיע ולמה. אבל זה הדבר הכי חשוב אצלך, שבשביל זה אתה וכל בעל עסק.
מה שחשוב זה שהמאזן יהיה חיובי.
חשוב יותר, כי אם הוא חיובי, אם הוא חיובי אז הוא טוב, אם לא, צריך לשנות. זאת אומרת, לאן אתה נושא את העיניים, אתה וכל בעל מפעל וכל בעל חברה?
כמובן, לקופות.
למאזן?
ברור.
כן, כמה, לא רק הקופות, יכול להיות שקופות מכניסות הרבה, אבל ההוצאות הן גדולות. אז זה לא שווה הרבה. ככל שהמאזן הוא מאזן טוב, שהוא חיובי, אז אתה מבין שאתה הולך על הדרך המסתה במסלול הטוב והישר, וחלילה והפך, אז זה לא טוב.
אוקיי.
ואני חושב ששם אנחנו צריכים כל אחד ואחד לכוון את צעדינו ואת פעמינו במשך השנה כולה, ומיוחד בתקופה הזאת. כי כולנו חשוב לנו המאזן של החנות, של החברה, של המפעל, של הכולל, במקרה שיש לך הכנסות, תרומות והוצאות, אם יש לך הכנסות, בדרך כלל זה יותר הוצאות, אבל כן, אתה תמיד שם לב למאזן. והדבר החשוב ביותר, החיים של האדם, פה אנחנו מתעלמים כלילה, יכולים להתעלם כלילה מהמאזן, ולזה, לשם אנחנו חותרים בחודש אלול. אדם, כל אחד ואחד מאיתנו, מדבר כמובן על עצמי, צריך שיהיה לו, אתה יודע, להיכנס לחנות הכל בשקל, כאן חנות שגרושים, אתה קונה פנקס. 10 שורות, 12 שורות, ואתה כותב מה עשית טוב, ומה וחלילה פחות טוב. זה המאזן הבסיסי של האדם, וזה כל אחד מחויב לחיים שלו, האישיים, העצמיים, העוצמתיים, שבשביל לזכות לשנה הרבה יותר טובה, לבוא לראש השונה עם אותו פנקס של הכל בשקל שעולה גרושים, ואתה הולך ואתה אומר, הנה המאזן שלי חיובי, וגם אם הוא עדיין לא חיובי, אבל יש תוכנית הבראה, יש איזה דרך ללכת לדרך המלך, לשם אנחנו נמצאים, וזה בעצם החודש אלול שלנו. אנחנו בעזרת השם היום נלמד, כולנו ביחד, דינים כמו שרבני אלי מביא והרמב״ם, במה צריך להתחזק, מה צריך לשנות, במה אולי אפשר לעשות תשובה, זאת השם שנזכה, שנגיע עם מאזן חיובי.
בעזרת השם.
המאזין הראשון שלנו הוא יוסי, שלום לך וערב חי.
שלום, ערב חי, ערב מבורך.
שאלה ראשונה.
למה לא תשאל אותו מאיפה הוא?
חברון שואל מאיפה אתה.
בני ברק.
בוסו וכאלה.
אתה הבחירות, עוד כמה זמן?
3 חודשים.
היי זמן.
מה זה זמן? מה? 3 חודשים זה לא הרבה זמן של להרים קמפיין ולהיבחר לראש העיר.
טוב.
אבל כמובן שיש הרבה, ברור, תעשיית החדשות עכשיו פורחת, ויש הרבה שעות
הספינים, באוויר. הספינים, לא החדשות, הספינים.
כן, עד שזה לא קורה, זה לא קורה, כמו שאומרים.
כן.
טוב, גנב מחברו קרקע בעורמה, וכעת הוא רוצה לעזור בתשובה, כן, קבלן, הלך, גידר, גנב מפה 10 מטר, משם 10 מטר, פה עשה קומבינה, שם עשה קומבינה, הוא החליט שהוא צריך להחזיר קרקע, אבל היא שווה הרבה, עכשיו הרבה יותר מיום שהוא גנב אותה. אפשרות מספר אחת, הוא ישיב במחיר דאז, האפשרות השנייה זה כאמצע, יעשה שומה, ואפשרות השלישית, הוא רוצה להחזיר את הקרקע, יחזיר אותה במחירה העכשווי.
במחיר שלה.
אתה אומר שקבלן שגנב קרקע ורוצה לחזור בתשובה ורוצה להשיב את הגזלה אשר גזל, ישיב במחיר של אז.
היה אז
ייאוש? מה זה ייאוש?
זה הגיע לידו באיסור. לא, 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 סליחה, סליחה, זה הגיע לידו באיסור, אז לפי מחיר של היום.
התשובה שלך היא נכונה, מחיר כמו עכשיו.
וכמובן שאנחנו נקבל את התשובה כנכונה, אבל נשלים אותה עם השאלה הבאה.
במה זה שונה מגניבת חפץ? הרי בחפץ הוא צריך להחזיר את החפץ עצמו, נכון הרב? זאת אומרת, מה...
מה הדין בחפץ? זה השאלה.
אפשרות מספר אחת, קרקע אינה נגזלת. האפשרות השנייה, גם חפץ שמין כעכשיו, אפילו אם הוא נשבר. והאפשרות השלישית, בחפץ... תלוי אם הוא כרגע לפנינו
או נשבר
או לא. אז יש הבדל, יש הבדל מהותי בין השבת,
האם יש הבדל בין חפץ לבין גניבת קרקע, זאת השאלה, האם יש הבדל או לא. אז בפייסבר הראשון,
אז בקרקע ענינו שהוא צריך לשלם את הקרקע כמו שהיא שווה עכשיו,
נכון.
האם גם בחפץ,
נכון,
צריך לשלם, נגיד אדם גנב חפץ מסוים ורוצה לשלם
אופניים, גנב אופניים, אופניים שמשוות יותר או פחות,
כן,
כמו מה הוא צריך לשלם, האם כמו שהוא שווה אז בזמן הגניבה או כמו שווה אופניים כעת.
אז אפשרות מספר אחת,
שגם קרקע וגם חפץ
אינה נגזלת.
אינה נגזלים, ולכן בשניהם צריך לשלם כמו אז.
האפשרות השנייה, זה חפץ, מעריכים אותו כמו עכשיו, אפילו אם הוא נשבר. והאפשרות השלישית, שבחפץ, בקרקע, ברור שאתה צריך להחזיר כמו שהוא שווה עכשיו. כשאתה חפץ, אתה רוצה להחזיר אותו, אז אתה לא, אם הוא נמצא לפניך או לא. אם הוא נמצא לפניך, אז אתה מחזיר אותו, והכל בסדר. אם לא, ואתה צריך לקנות חדש, גם אם הוא יעלה יותר יקר, אתה צריך להחזיר אותו.
לא, אפשרות השלישית.
אפשרות השלישית. התשובה שלך היא נכונה והרב יבהר.
כן, אז הנה יש הבדל מהותי בין קרקע לבין חפץ. קרקע אינה נגזלת, ולכן בכל מקרה אדם צריך לשלם כמו שעכשיו, כי מעולם היא לא יצא משות הנגנב. גם הוא גנב אותה לפני 10 שנים, זה לא משנה, הוא צריך להחזיר את הקרקע כמו שהיא שווה עכשיו, כי קרקע אינה נגזלת, היא פשוט בעליה עומדת. אי אפשר לגנוב קרקע, אין כזה דבר, אין בזה ייאוש, אין בזה שום דבר, שם בעליה עליה. יש מושג בהלכה, מה קורה בהשגת גבול, ששם באמת לא יודעים איפה הגבול, שם יכול להיות שכן אפשרות לגנוב. במקרה רגיל, אדם לא יכול לגנוב קרקע, אין גניבת קרקע, ולכן תמיד הם מחזירים אותה כמו שהיא שווה עכשיו, מה שהיא, ככה מחזירים אותה.
אבל בחפץ,
זאת אומרת, יש הבדל, כמו שכבר גמרא מביאה, אחי לקרן כן שגנב, זאת אומרת, בגזל אתה שונה, ואתה צריך להחזיר כמו שעת הגניבה. אומנם, אם החפץ נמצא, אז במחיר רגיל צריך להחזיר את החפץ, כן, זה עדיף. אבל אם החפץ לא נמצא, אתה מתייחס או לשעת השבירה, לשעת הגניבה, או לשעת הביטול שלו, אבל לא לשעה של עכשיו, כי שוב, בחפץ שייך ייאוש, שינוי רשות, שינוי מעשה, שייך בחפץ. בקרקע זה לא שייך, תשובה נפלאה.
אבל בחפץ, למעשה כשגנב הוא גונב אותו, זה נהיה שלו.
יש כן,
יש מחלוק, יש בדף היומי בדיוק, בקידושין. למדנו על אדם...
קידוש בגזל.
כן, מקדש בגזל. אז הקידושין הם קידושין.
נכון מאוד.
למרות שזה דבר גזול.
נכון.
כי זה עובר לרשותו.
תלוי במקרה, זה לא כל פעם. זאת אומרת, יש מקרה בגזל עם ייאוש ושינוי רשות, אז במקרה כזה באמת זה יכול לעבור לרשותו. אבל כאשר אין ייאוש או אין שינוי רשות, או תלוי בגמרא, כמו שגמרא במסכת בבא קמא, שינוי מעשה, שינוי השם, אז זה לא יעבור. אמנם יהיה כן שוני בין ברשותו לבין שלו, כמו שאנחנו יודעים שאיש כהקדיש את ביתו, מה ביתו ברשותו, אף מה, ואידה שצריך שיהיה ברשותו, זאת אומרת, כאשר יש גניבה, אז יוצא מרשותו, למרות שזה עדיין שאלה נגנב.
שאלה שלישית. יותם סובל לאחרונה מפריצת דיסק, והוא תולה את זה בתנועה חדה שהוא עשה לאחרונה. אלא עכשיו הוא גם סובל גם ממיגרנה, והוא חושב שהוא לא...
שזה בגלל שהוא לא ישן מספיק. האמנם לתלות את מה שאתה מרגיש בדברים שהראו לך?
שעוד מספר אחד ברור שאלו הסיבות שישאל כל סטאז'ר מתחיל. האפשרות השנייה זה רק בגלל חטאיו זה קורה לו, ולא בגלל הסיבות שהוא מנע כרגע, פריצת דיסק, תנועה חדה, מיגרנה... באפשרות השלישית, כאשר יש סבל אל האדם, היא ישוב, ואם לא, הרי יגדל אבונו, ויכפל עונשו. וואו. מה אתה אומר? אדם ש... סובל. פה עוד פריצת דיסק, פה כאב ראש, פה כל מיני תחלואים. מה? זה בגלל התנועה החדה.
אנחנו לא סותרות אחד לשני.
אה?
התשובה 2-3 לא סותרות אחד לשני.
לא, תשובה 2 זה אומר, זה לא קשור בכלל למה שהוא עשה. אין קשר בין הפעולות שהוא עשה לבין... זה נטו מחטאים, לא צריך לחשוב בכלל שהוא עשה את זה בגלל סיבות מסוימות. תשובה 6 אומרת, לא, יכול להיות שהיה סיבות, שיהיה סיבות, זה תנועה חדה, וזה חוסר שינה, וכו' וכו' וכו'.
התשובה השנייה.
אבל עדיין אדם צריך לשוב בתשובה.
כן. אז מה אתה אומר?
שרק בגלל חטאיו זה קרה לו, ולא בגלל הסיבות שמנע.
פיזיקה זה נכון שהוא יודע סיבות שהוא מנע, אבל למה הוא עושה תנועה נכונה?
זה כבר תשובה שלישית. זה כבר תשובה שלישית.
כאשר יש סבל לאדם ישוב, ואם לא הרי יגדל אבונו ויכפל עונשו.
אני זוכר שאצלנו בישיבה שהמשגיח אמר לנו שפעם כשלא היית מרגיש טובה, אומרים וירוס. כל דבר, וירוס, 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 וירוס. בהתחלה אומרים הווירס. כשלא היית מרגיש טוב, היו אומרים לך, זה בגלל הווירס, 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 הווירס. עם השנים זה נהיה וירוס. אז השאלה אם יש קשר ביהדות בין האדם שלא מרגיש טוב, או יש לו סבל גופני, האם יש איזה קשר למעשיו? אז אפשרות מספר... תשובה שלישית, אתה אומר, כאשר יש סבל לאדם, ישוב. ואם לא, הרי יגדל אבונו ויכפל עונשו. ואתה צודק והרב יבהר.
אז נכון, זה ברור שהסיבה שיש לו פריצת דיסק, הוא עשה את התנועה, הוא כאב ראש, הוא לא ישן, הוא לא ככה ולא אחרת. אבל יש מערכת של סיבות לאדם, שזה באמת הסיבה שגרמה לו את המקרה בפועל. אבל הכל תלוי בעזרת השם, בכך שאם קדוש ברוך הוא... רוצה, אז זה לא יקרה, וכן להפך. לכן אומר הרבי נעין לבשר את שוב, וכאשר אדם סובל, והוא מאשים אך ורק את הציבור, את המקרה והטבע, אז בזה בעצם הוא כביכול חוטא. חוטא בכך שהוא לא מבין שזה איתות, כמו שכתוב בפסוק, כי את אשר יואב יוכיח, כאב המייסר את בנו. זאת אומרת, המטרה באמת של אותם מסורים, אותם חלאים, זה לא בשביל שעכשיו הוא לא יעשה תנועה כזאת, או שישן יותר, הוא צריך להקפיד על הגבירות, זה ברור, זה בסיסי. אבל המטרה היא כמובן שיש פה איזו איתות לאותו אדם, בוא, תשוב בתשובה, תשוב בשביל שחלה וחסרה, זה לא ימשיך הלאה.
וישאל מי שישאל. הרי אנחנו רואים אנשים שלא עלינו חוטים ומחטיים, ונהנים מבריאות טובה ואריכות ימים, אתה רואה אנשים שמקפידים על קלה כבחורה,
אבל זה התשובה שעכשיו אמרנו, כאשר יוכיח אהב את בנו, ככה השם יקריך מייסר רקע. כאשר אהב את בנו, הוא אוהב אותו, אז הוא מייסר אותו. את פרעה הוא לא ייסר. את פרעה יקשה את ריבו, אדרבה, יקשה את ליבו. בשביל שיקבל את העונש שלו כמה שיותר גדול, כמה שיותר חזק, ויפול ארצה פעם עם ארצה. אבל אדם שאוהב, אז הוא מייסר, אבא מייסר את הבן, כי הוא אוהב את הבן שלו, רוצה שישתנה, רוצה שישתפר. אבל כאשר אדם לא רוצה את הבן שלו, זה לא בן שלו, זה אדם מהרחוב, וזה עובד זר, אז לא מעניין בזה, אז זה שיוכל, וכמו שלהבדיל, את הפרה מאביסים אותה, בשביל סוף שתלך לשחיטה, אין בזה בעיה, כי לא, אין לייסר אותה. כשהם מייסרים מישהו, אז יש בזה צורך.
לא, מי ששאל את זה, זה חבר שלי, אז הייתי חייב.
עכשיו את התשובה לחבר, תעביר לו את התשובה.
לחבר, אני בטוח שהוא מאזין לנו. אנחנו מודים לך, יוסי, הפרס שלנו בדרך אליך. אנחנו נצא להפסקת פרסומות ועוד מעט נשוב.
עכשיו איתכם, ערב חי עם אריאל ברמן.
מרדכי, שלום. מרדכי? כן, שלום, מה שלומך?
הלו?
מרדכי לא מגיב לנו.
הלו?
כן, אתה שומע אותנו, מרדכי?
בסדר.
אתה בסדר? הכל טוב? הוא שומע אותנו בדילי, תסדרו את העניין הזה, כי הוא לא ממש מתקשר איתנו, אולי הוא שומע אותנו באיזושהי צורה אחרת, וזה פחות מסתדר. המספר שלנו עבורכם הוא 03-500-9393, 03-500-9393, כאמור, ממשיכים לעסוק בהלכות תשובה, ועל שלוש תשובות נכונות שלכם, הפרס שלנו בדרך אליכם.
אני רואה שאנשים מגיעים גם כן לראש השנה, מתחילים לחשוב על הריביות שהם שילמו, והרי גם כן אדם לא רק שמלווה בריבית, גם זה שנוטל בריבית, גם עוונו גדול מנסו.
כולם עוברים, גם הלווה, גם המלווה, גם הערב, גם העדים.
מה זה הערב והעדים?
הערב קבל, אם הוא נתן ריבית, הוא עובר איסור.
הערב, שערב לקיום ההלוואה.
נכון מאוד.
גם עבר איסור.
ודאי מאוד.
טוב, מרדכי עכשיו איתנו.
אפילו הסופר.
כן, ערב טוב.
או, ערב מבורך, והנה השאלה הראשונה עבורך.
כן.
בתחלואי גופו של אדם.
של האדם, מה אומר רבני יונה, כן.
מה יעשה?
אפשרות מספר אחת ירפא את העבירות שבידו.
האם על ידי תחלואי גופו, אז מתרפא. אז
הוא מרפא את העוונות.
בתחלואי גופו של האדם.
מה עושים תחלואי גופו של האדם לאדם?
מה גורמים לו?
כן.
אפשרות מספר אחת ירפא את העבירות שבידו.
מרפאים את העבירות שלו.
האפשרות השנייה זה מקבל אשראי לעבור עוד איסורים.
הוא כבר סובל. זה לפחות שיצא לו מזה.
והאפשרות השלישית זה אין קשר בין מחלות לעוונות. רבינו יוינה,
מה אתה אומר?
בספר שערי תשובה אשלם את המשפט, בתחלואי גופו של האדם אפשרות מספר אחת מרפא את העבירות שבידו, אפשרות השנייה מקבל אשראי לעבור עוד איסורים, ואפשרות השלישית אין קשר בין מחלות לעוונות.
תשובה אחת.
תשובה אחת,
תשובה נכונה מאוד.
מרפא את העוונות שבידו.
אז לא שחילה וחס, כמו שאומרים, אדם דופק ככה בסלח לנו, בוידוי על הלב. אז זה היה כזה מי שאמר, זה מזכיר לו את הסק שמלא בכמח וככה דופקים שישכנס עוד כמח. אז לא חילה וחס, לדי שאדם יסובל, אז יש לו מקום לעזבור עוד איסורים, חילה וחס. וכמובן, שזה כחלק מהתשובה של אדם שב ותשובה. מצטער על האבונות שלו, אז גם היסטורים שהוא עובר שלא נדע, יש להם תוספת בשביל לחפר ולמרק את האבונותיו.
אז זה מה שאומרים, כשאדם סובל, אומרים לו כפרת אבונות, אז כנראה שיש לזה טעם.
אבל מוסיף בשרת שהוא עובר.
אבל יש גם את הדבר שהוא אומר, יפשפש במעשיו כשמקבל.
נכון, זה מה שדיברנו. שחובה, החובה היא כמובן כחלק מאותם היסטורים שלא נדע, לפשפש במעשיו, שגידו למשמש במעשיו, אבל בוודאי הצער, יגון ואחרתה, בשילוב עם היסרים, גורמים לאדם להתכפר.
שאלה שנייה. על מי אין מלאך מליץ עליו זכות?
יודעים שיש זכויות לאדם, יש מלאכים מיוחדים שמליצים זכות על האדם בשעת סכנה או בשער עשרה מקרים בשביל לגרום לו זכויות.
ומי לא מקבל את ההמלצה של המלאכים? האפשרות מספר אחת זה המבזה תלמידי חכמים. האפשרות השנייה זה מי שמלווה בריבית. והאפשרות השלישית, אדם שאינו משיב עבדה. אז על מי אין מלאך מליץ עליו זכות? המבזה תלמידי חכמים, המלווה בריבית, או שאינו משיב עבדה?
המבזה תלמידי חכמים.
אתה אומר, המבזה תלמידי חכמים,
אין מלאך מליץ עליו זכות.
זה אומר שמישהו כאילו מבייש.
כן. טוב.
לא.
התשובה היא לא נכונה. מלווה בריבית.
דווקא אותה מלווה בריבית, שבעצם הוא הופך את האנטיתזה של החיים. כי המהות של החיים זה הממון, אפים אדם על ידי ממון, יכול להציל חיים, זה ודאי, זה פשוט. וכשאדם יש לו כסף, יש לו ממון, אז זה החיים שלו. שנותן את זה לאחרים, הוא נותן חיים לאחרים, אדם לפעמים מתקשה, עם כסף תלווה את עמי, יש מצווה לאדם להלוות כסף לאחרים. כאשר הוא נותן ריבית, אז בעצם הוא עושה אנטיתזה לאחרים, הוא אומר, לא, החיים שלך, זה רק אם אתה תתן לי לזה תוספת. וזה הדבר הגרוע ביותר שיש, אני חושב את זה בחזל, בתורה הקדושה, כשהם מדברים על אותו אובון חמור, על אותו מהות של איסור ריבית, כמו שכתוב בתור, שלם שווה בריבית, שלא נדח, נכסיו מתמוטטין. ואתה רואה את זה בחוש, הרבה אנשים שהיו כביכול yeah. נראים כעשירים, כאשר גילו שהמקרה שהם תשרו זה בעיקר מנושאי ריבית, הם לא החזיקו בזה מעמד. ולכן אין מלאך מליץ עליו זכות. כל המהות של המלאך שמליץ זכות, כי אדם חי, אז בסדר, הוא שלא נדח חטא, הוא עושה זכויות, אבל הוא המשיך את החיים. כאשר אדם מלווה בריבית, הוא אנטיתזה כמו שהזכרנו לחיים, ולכן אין מלאך מליץ עליו זכות. כמה צריך להיזהר בריבית? והריבית זה דבר שהוא כמעט בכל יום תופס את האדם, בכל רגע נתון יש מקרה שאדם יכול חייב וחס לעבור על איסור ריבית, לכן יש מקום ללמוד הלכות, להיזהר בהם, כמו שאנחנו ללמוד למשל בהלכה הבאה.
סיפר הרב אליעזר וינד?
פנחס וינד.
הרב פנחס וינד.
כן.
שהוא מתעסק בענייני ריבית ומעורר את העניינים האלה. סיפר סיפור מפחיד ש... הייתה איזה לוויה בשם קברן שעדיין חי בתוכנו, זאת אומרת יכול להעיד מכלי ראשון. הייתה איזה לוויה בבני ברק, אותו קברן חזר אחר כך לביתו והוא שם לב שהארנק לא נמצא אצלו בכיס, חישב חישובים איפה נפל לו הארנק, הוא אמר כנראה
בתוך הקבר,
כנראה כן שהוא הוריד את הגופה לקרקע,
בלי שום בעיה הלך חזר לתוך הקבר,
לא, הלך לרב אוזנר. הרב אוזנר סיפר לו את הסיפור, שאל מה לעשות, הוא אמר לו שהוא כמעט בטוח שהארנק שלו נמצא בקבר. אמר לו, תשמע, תחזור חזר לבית קברות, תראה שאף אחד מהמקורבים כבר, אף אחד לא נמצא בקבר, הקבר ריק, אז תחפור ותחפש את הארנק. הוא מגיע בבעלה ובבעתה חזרה לרב אוזנר, הוא סיפר אגב שהוא פתח את הזה, הוא מצא את הארנק, אבל הוא מצא נחש. כרוך על גופו של אותו נפטר, אני מדבר איתך על שעתיים, שלוש אחרי הקבורה. ואז הרב אוזנר שמע את זה ואמר, כמה פעמים אמרתי לו להפסיק להלוות בריבית. זה סיפור מפחיד שסיפר את זה הרב וינד, בשם לך קברן שעדיין חי, שיכול לספר את הסיפור הזה. אז תראה מה העונש הגדול של מלווה בריביס. אגב, הם לא יקומו הרי בתחיית המתים. הם התפיקו לנו את כל הקרקעות, אגב. בתחיית, למה? כי בתחיית המתים. כל הבתי קברות
התרוקנו,
שטחים שיכולו לבנות עליהם, אבל מי לא יקום, המלווה בריבית לא יקומו,
יצטרכו לבנות מסביב גשר כהנים, מה יצטרכו לעשות?
אז זהו, בוא נראה בעזרת השם שיגיע משיח צדקנו, נראה מה עושים עם המלווה בריבית שלא יקומו.
טוב,
מה יש לנו? הוא לא ענה תשובה נכונה.
לא ענה, אז אנחנו מודים למאזין. לא, היה לנו איזו תקלה קטנה בקווים, עכשיו סדרו את זה, עכשיו אפשר לחייג אלינו ל-03-500-93-93. נצא לעוד הפסקה קצרה, מיד נשוב.
עכשיו איתכם, ערב חי עם אריאל ברמן.
שלום וערב חי לאביו. הלאה,
ערב טוב.
מה שלומך?
ברוך השם, מה שלומך?
שלומנו טוב.
מאיפה אביו בארץ?
אני מקריית גת בעיקרון.
ולא בעיקרון?
כפר סבא.
רגע, מה זה עיקרון ומה זה לא עיקרון?
האישה לקחה אותנו לקריית גת.
יפה, במקור כפר סבא.
כן.
כפר סבאי. כפר סבאי.
כן.
אמת.
טוב, אתה מאזין חדש שלנו?
מאזין חדש, עולה פעם ראשונה.
ומאזין, האזנת לנו פעם ראשונה היום, או יש לך איזה קילומטראז'?
לא, מדי פעם שאני נוסע לכפר סבא, כמו עכשיו לצורך העניין, אז אני בדרך שומע, אוהב לשמוע.
אוקיי, אז בוא אני אשאל אותך שאלה על ג'וני. ג'וני החליט... ג'וני!
ג'וני
זה דמות מושלת, תמיד אני מסביר למאזינים חדשים, זה דמות מושלת של אדם שככה יש לו כליים. מצד אחד עבריין, מצד שני... חובב מסורת. מצד אחד הוא בא לבית הכנסת ביום כיפור וקונה את העלייה הכי חשובה, אבל מצד שני מלווה בריבית ועושה עוד פשעים רבים.
הוא משתדל, עכשיו הוא משתדל.
עכשיו ג'וני זה גם ערב, זה כבר אלול. כן, אז הוא גם נוסע לסליחות בכותל וכאלה.
מסתדר.
זה הג'וני שלנו, מכיפה לבנה ושבית הכנסת וכאלה.
בבקשה.
טוב, ג'וני החליט לקנות רכב חדש לכבוד השנה החדשה. הוא ביקש מהבן שלו שידאג לו למימון. הבן פנה לחברת מימון שהציע לו הלוואה בריבית פריים. עכשיו הבן הוא קצת יותר חזק מהאבא, הבן גם הולך לבית הכנסת כל יום והתחזק, והוא נמצא בתהליך של חזרה בתשובה, והוא מבקש לדעת האם מותר, מה קורה עם הלוואות לקניית רכב, חברת מימון עם הלוואת ריבית פריים, האם זה נקרא ריבית או לא?
הרגע שנייה, לפני שאנחנו מגיעים לתשובות, השאלה היא פה, בגלל שהבן בתמונה? לא, סתם, השאלה נכונה על כל אדם.
לדעתי אין לך כמילה אם זה הבן או אבא.
כן, אז אפשרות מספר אחת זה אין בעיה, מדובר בשיעבוד הרכב.
היות שמשעבדים את הרכב, אז אין בעיה של ריבית. משעבדים את הרכב.
האפשרות השנייה, מדובר בהליך בעייתי, ואפשרות השלישית, היות וזה מדובר בריבית נמוכה.
כן, פריים, אנחנו לוקחים 10% היום, אז פריים.
כן, ניתן להקל. האמת, אם אתה לוקח באמת, שאדם לוקח סיבוב כזה של 3 שנים במימון רכב, על כל הסיבוב הוא משלם 5 או 6 או 7 אלפים
שקל. תלוי באיזה תקופה, היום הפריים גם לא זול כל כך.
אבל הסכום הוא לא גדול לעומת ההלוואה.
כן, זה השיטה האמריקאית, למי שאין כסף, קונה למי שאין כסף, אז במקום לקנות אותו במחיר מלא, אז הוא קונה אותו חדש ומקבל.
הוא קונה חדש ומקבל אז. אז היות וזה ריבית נמוכה, ניתן להקל. שוב, אפשרות מספר אחת אין בעיה, זה שיעבוד רכב, אז אין פה בעיה של ריבית. האפשרות השנייה, מדובר בהליך בעייתי, והאפשרות השלישית, היות וזה מדובר בריבית נמוכה, ניתן להקל. מה אתה אומר?
אני אומר, נלך על אחד.
אין בעיה.
אין בעיה מהבחינה הזאת, כי נראה, ככה נראה לי, כמו היום שהבנקים לוקחים, אתה לוקח משכנתא ואתה משלם בעצם
שנייה, אני רוצה לסייג פה. לא מדובר בגוף רשמי, מסודר, ממוסד.
אין היתרי עסקה.
שכנראה, או בדיוק. אנחנו לא מדברים על גוף ש... ככל הנראה, אין לו יותר עסקה לגוף הזה.
זאת אומרת, אריאל, אתה מתכוון שהעסקה, הכסף, ניתן מאחורי פחון ביפו?
לא, זה יכול להיות במגדל משרדים מפואר. אבל היום ידוע שלבנקים, למשל, כל בנק יש לו יותר עסקה. יש היום הרבה גופי מימון שיש להם יותר עסקה. הזכרת את הרב וינד.
כן.
הוא מחטט רגליו מעסק לעסק ודואג שיהיה להם.
האם יותר עסקה קשור למקרה שלנו? זה גם נידון. אבל בואו נכנס עכשיו.
לצורך העניין, אנחנו מדברים במקרה שאין את העסקה.
במקרה שלנו אין לנו עוד אופציות.
אין. אופציה 2. אופציה 2, בעייתי, והתשובה הזו נכונה.
יפה מאוד. עכשיו נדון בזאת השם, יהיה יותר עסקה עוזר או לא, זו עוד שאלה. על פניו צריך לדעת שריבית לרכב זה בעייתי. עכשיו, אם, אז מה הפתרון של כולם עושים? לוקחים יותר עסקה? האם יותר עסקה ורכב קשור אחד לשני? לא בכל מקרה. כי למשל, אם אדם...
אם זה רכב פרטי.
כן, אם זה רכב פרטי, אז על פניו אין פה עסקים, אין פה עסק. אז יש פה קצת בעיה לקחת ריבית על הרכב הזה, כי אין לו שום קשר לעסקה. כאשר מדובר בהלוואה כללית, אדם שהוא איש עסקים, הוא לוקח רכב, לוקח כסף בשביל רכב, אז פה אולי כן אפשר... במידה מסוימת להתיר את זה, כי סוף סוף זה משפיע לו גם על כל המאזן של העסקים, אז אולי זה קשור לעסקה. גם צריך לדעת שהיתר עסקה, לכתחיל אדם צריך לעשות באופן עצמאי, לא לסמוך על איזה שלט בבנק שיש שם היתר עסקה כללי, כי לא תמיד זה מקושר לאותו אדם. בעדיף תפי, שאתה מנסה בכל פעם שלוקח הלוואה.
אבל אני חושב שאני לא יודע, אני לא מבין בזה ולא יודע, אבל אני חושב שאולי, במסמכים, כשמחתימים את האדם על הלוואה, בטח במשכנתא, אולי יש שם איזשהו סעיף שמתייחס לזה.
אולי, בדרך כלל לא.
אז צריך לבדוק את זה.
נכון. צריך לבדוק, חשוב לבדוק.
כשאדם עושה...
היום אני אגיד לכם את האמת, חייבים לבדוק הכל.
תודה רבה, ישר כוח על החיזוק. אבל באמת, תלוי במקרה מדובר.
בכל מקרה, במשכנתא, חבר'ה, לקחת לאחרונה? משכנתא?
זה המון שנים.
זה המון שנים. אתה לא זוכר אם בדקת את הסעיפים.
לא, אני המון שנים זה היה, אני לא יודע, לא זוכר.
קיצור צריך לשים לב.
אבל זה בנק, מסודר, מה...
בסדר, אז מה, גם בנק צריך.
ובמיוחד ברכב שלא רק בנקים נותנים בשביל זה הלוואות. מאוד מצוצות חברות חשובות וגדולות וחזקות נותנים הלוואה לרכב בצורה מאוד מיידית, ולא תמיד להם יש היתר עסקה, ולא תמיד היתר עסקה שלהם זה כראוי, ולכן כאשר לוקחים הלוואה לרכב, במיוחד כאשר באים לחברות שהם עצמם מציעים לך מימון בחברה, בוא תקנה רכב בחברה שלי, אם תכף מימון, אני אדאג לך למימון, אז פה על אחת כמה וכמה שיש לדאוג לכך שיהיה יותר עסקה, כי אחרת נכשלים באיסור ריבית בסיסית.
שאלה שנייה. אלחנן רוצה לנסוע לחוף בבת ים, וכמובן מבקש לעלות על הרכבת הקלה. האם יכול לעלות עליה? האם מותר לנסוע ברכבת הקלה שנחנכה אך לפני שבוע,
אנחנו דיברנו פה לפני 3-4 שנים, קדמנו תרופה למכה, ועכשיו התעוררו בנושא הזה, ובואו נראה את התשובות.
אפשרות מספר אחת זה באלול יש להימנע, האפשרות השנייה היא כל השנה יש להימנע,
והאפשרות השלישית היא תלוי אם הוא ישתתף במחאה נגד העבודות של הרכבת בשבת או לא.
יש, בואו אולי נקדים ונאמר שהתעוררה שאלה על הרכבת הקלה, היות וחלק מהעבודות נעשו בשבת, וציבור יראי השם וחרדים לדבר השם, שאלו האם מותר להשתמש ברכבת הקלה, היות והיא נבנתה, חלק ממנה נבנה בשבת. אז אפשרות מספר אחת שבאלול יש להימנע, ואפשרות השנייה כל השנה יש להימנע, ואפשרות השלישית זה תלוי אם הוא ישתתף בהפגנות,
במחאה. האם הוא מחה נגד חילולי השבת שנעשו ברכבת?
מה זה רק אחד, אם אפשר עוד פעם?
אחד זה שבחודש אלול יש להימנע, בחודש אלול מתחזקים יותר, יותר מקפידים.
אפשרות השנייה זה כל השנה. כן.
אני אגיד לך איך אני רואה את זה, ודאי שיש להימנע, בגלל גם מפת המצב הצניעות לצערנו.
זה דין אחר, זה עניין אחר, לא נסעתי שם, לא יודע, אם יש בעיה, אז ודאי.
אם אנחנו נראה על צניעות, אז באוטובוס
אנחנו נראה מצד השבת.
זהו, שבת.
לא, מצד השבת לא נראה שיש עניין. זאת אומרת, גם אם הוא נבנה, אם בעצם נבנה בשבת, לא אמורה להיות בעיה.
לא, מותר ליהנות מחילולי שבת?
לא, אני לא אומר ליהנות מחילולי שבת.
לא, אבל זה ליהנות מחילולי שבת.
השאלה אם זה נבנה על ידי גויים, כאילו זה יכול להתפרס על הרבה...
לא.
זה יכול להתפרס, נכון מאוד, עשו זו תשובה שלמה ובשיעור שלם ועשרנו על זה, זאת השם יצא
השמעה. אז מבין האפשרויות, או שבאלול יש להימנע, או כל השנה יש להימנע, או תלוי, אם הוא ישתתף במחאה נגד חילולי השבת, יכול לנסוע. כי הוא בעצם העיד על עצמו שהחילולי שבת לא היו לרוחו. אם הוא לא ישתתף במחאה, אז יש פה בעיה, וצריך למחות.
יש אבל משום דמך זה.
ולכן... מה התשובה?
ולכן, אז יש להימנע כל השנה.
טוב, אז באמת, כמו שהרב הזכיר, רבות דנו בזה, אבל הרב הזכיר פה כבר בעבר, שמי שמחה נגד, ובעצם העיד בעצמו, שלא נוח לו, לא טוב לו, הוא לא מעוניין בחילולי השבת, אז כן יכול לנסוע.
נכון מאוד, באמת.
ואין פה משום דמך זה בעצם, כי בסופו של דבר, אדם שנמצא ברכבת רואה את אותו חרדי, הוא לא יודע אם הוא מחה או לא מחה.
תשובה נפלאה. באמת על פניו אתה צודק מאוד, ולכן במקרה רגיל כאשר יש חילול שבת ונעשית על ידי גוי, אז יש כנס בכדי שיעשו, זאת אומרת אם הפעולה אותי נעשתה בשעה, אתה צריך מוצא שבת להמתין שעה. במקרה שלנו לכאורה, היו נגיד 150 שבתות בשלוש שנים, אז צריך לקש 4 חודשים, זה נכון. אבל, וככה גם פוסק למעשה השולחן ערוך, פוסק לשולחן ערוך בסימן רשם עם דלת, סעיף דלת כמדומני, שכותב שם פורש, שבית שנבנה על ידי גוי גם בשבת, זאת אומרת באיסור, יש להחמיר ולא להיכנס לתוכו לעולם. למה? כי עוד זה בפרסיה, אז זה דבר שם שהבית הזה ידוע, נבנה בשבת, אז אתה נכנס לשם, למרות שאולי לא חלקו, לא כולו נעשה בשבת, רק חלקו, בדי שיעשו, לא, היות זה דבר שבפרסיה. אבל המשנה ברורה מזכיר שמה את דעת הרבנותם, שדבר שקבל בקבלנות. זאת אומרת, לא ביקשו מהגוי תעבוד דווקא בשבת. מבחינת המדינה, המכרז, זה יכול לעבוד גם תוך יום שיבנו את הכל, הביאו 1,000 סינים, יסגמרו את זה תוך שבוע, לא אכפת להם שזה בשבת.
זה מה שבדרך כלל קורה.
יפה.
שבדרך כלל זה בקבלנות.
נכון. ולכן דעת רבנותם שאם זה בקבלנות, אז בדיעבד אפשר להקל. אומר הרמו, ודאי אם הוא מחה. אם הוא מחה בזה, אז פה, בכזה מצב, ברור לו שזה לא נעשה לדעתו, והוא לא רצה את זה. כמעט שהוא לא רצה את זה, אז ניתן, אז הגוי עשה את זה עד 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 נפשי, לכן ניתן להקל. משום כך נראה שאותם שמחו וכנגד החילולי שבת של הרכבת ויצאו כנגד זה, אז ודאי שהם כן יכולים ללכת ולהשתמש, כי בזה הם הראו שהגוי, אותם גויים שעבדו, עשו את זה שלא מדעתם ולא מרצונם. שמעתי שיש פוסקים שרצו להקל מצד הסברה שאי אפשר לאדם לאסור דבר שאינו שלו. הרי הרכבת זה ציבור, זה רכוש ציבורי, אז איך אותם גויים או בכלל זה יכולים לעשות? אבל זאת תשובה היא לא נכונה, אני יודעתי, זה לא שייך פה. כדי שייך דווקא אם לא נעשה מעשה. בוא נחשוב, אביו, כן? אם אדם יבוא, ייכנס לבית שלך, ייקח קמח, ביצים ומים, ויכין בשבת מזה בלינצ'ס, אז יהיה מותר באכילה? ודאי שלא, למרות שהמוצרים הם לא שלו, זה מעשה שבת.
נצטר עליו עולמי.
נכון, תלוי, לא, לאחרים.
אבל...
נכון.
לאחרים באותו שבת, אבל מוצא שבת
נפלא, נפלא, אם זה מעשה יהודי. נפלא. הכל פנים, אז מה רואים מכאן? כשלמרות שהמוצרים לא שלו, זה חפץ של אחרים, היות שסוף סוף נעשה מעשה בגוף הדבר, אז זה נעשה. ולכן, עד כמה שאותם גויים עשו מעשה בשבת רחמנא ליצלן, אז בכזה מצב, יש מקום לעסוק, יכול שלא מחה בזה. לכן, לדעת, המשנה ברורה, יש יותר להקל, על שולחן ערוך, יש יותר מקום להחמיר, יישר כוח.
תודה שענית לשידור. אתה מוזמן כמובן לעלות שוב. ואנחנו ממשיכים עכשיו עם אור. שלום וערב חי. שאלה ראשונה.
חזר מהים עייף.
חזר מהרכבת מהים, חזר עייף.
כן, ומיד לאחר סעודת שבת נרדם, באמצע הלילה המזגן הקפיא אותו, ובלא משים לב לחץ על השלט וקיבל את המזגן. בבוקר שהתעורר, ראה את הברוך, מדובר בשבת. ניגש לרב, מה הייתה תשובתו של הרב על המקרה הזה?
מה התיקון? מה התיקון?
כן, מקרה שהיה, נשאל, כאשר יהודי באמצע הלילה בטעות לחץ על השלט, היה לו קר, והוא עכשיו רואה כקולט שזה היה בחבל לשבס, מה קורה?
מעבר לעובדה שעכשיו בטח מאוד חם לו, אולי זה עצמו כבר הכפרה. מה התיקון?
אפשרות מספר אחת, אוינס רחמון הפטרה.
זה היה באונס, תוך כדי שינה לא שם לב.
כן, האפשרות מספר 2 זה לאבא לא ישחה בים ביום שישי, לא יסתרף. והאפשרות השלישית זה ילמד ללחוץ שבת וישתדל לא להגיע עייף לסעודת שבת. מה התיקון של אדם שהתעורר בליל שבת באמצע הלילה בלי משים לב, קיבת המזגן, עשה חילול שבת? מה התיקון שלו? האפשרות מספר 1, היות וזה היה באונס אז הוא פטור. האפשרות השנייה, להבא לא ייסע לים ביום שישי, לא יהיה עייף. והאפשרות השלישית זה ילמד ילחות שבת וישתדל לא להגיע עייף לסעודות שבת.
במקרה הזה שזה באמת באונס תוך שינה, זה אפשרות הראשונה.
אתה אומר שאונס רחמנה פטרי ועל וזהו, וימשיך את חייו כאילו כלום לא היה.
אם זה היה בשוגג והים מתעסק, אז יעשה ילחות שבת באמת.
לא מדובר שיש שם מישהו מקדח. הוא יצא, תורם במצע הלילה ולחץ על השלט. הוא זוכר את המקרה, זוכר את הפרסה. אתה מגדיר את זה כאונס, בסדר, אבל זאת השאלה.
אבל האם, בסדר, אונס, רחמנה, פטרי,
אני חושב שאתה שהוא נקרא פטור.
אז פטור אתה אומר במקרה הזה?
בתוך שינה, כן.
לא, אבל לא.
לא, דבר שלו כן פטור.
מה זה פטור?
כן, הוא עשה במזיד.
זה שגגה.
אבל... אבל הוא צריך ללמוד ללחוץ שבת.
זה לא נקרא אונס, אונס זה אם הוא בצורך השינה, לא יודע, עשה פעולה בלי לשים לב, אבל עד כמה שהוא התעורר,
תוך כדי שהוא ישן, אם הוא נפל על השלט, אבל פה הוא התעורר, לחץ על השלט, לא חשב יותר מדי, היה מעורפל קצת.
הנוס היה, רגע.
זה לא נקרא אונס.
זה בשויגג.
כן?
זה שויגג.
שויגג. אז אם לא אונס.
אז ילמד הלכות שבת ולא יגיע, ויקבל על עצמו, לא להגיע עייף.
נכון, הוא זכר.
זאת אומרת, זה לא אונס. המקרה הזה לא אונס. זה שוגג.
שוגג, נכון. פשוט.
לא שם לב.
לא שם לב.
מה זה שגגה? לא שם לב.
השבת לא הייתה מספיק חזקה אצלו. אם אתה מספיק אצלו חזקה, אני נזכר. גם המצלה לשישה בסך
שם. אור, הבנו. אפרופו אור, לא להדליק אור. תמשיך להעיר את האור, אבל.
את אור התורה.
תודה שעלית לשידור. בוא נזדרז למאזין הבא, יצחק. יצחק, שומע אותנו?
ישי.
ישי, אוקיי, ישי. שים לב, אין לנו הרבה זמן, אז שאלה ראשונה עבורך.
מי שאינו יודע מה ההבדל בין שקר ואמת, ומשנה את הדיבור שלו. אפשרות מספר אחת זה אין צריך לחזור לכך בתשובה. האפשרות השנייה חייב כמו...
רגע, השאלה היא מה מגדיר שקר, מה מגדיר, אולי זה...
כן, יש לו בעיות בהגדרות, אתה יודע.
בדיוק. יש לו בעיות בהגדרות, כמו שהרב העיר, והוא משנה את הדיבור שלו. אפשרות מספר אחת, הוא לא צריך לחזור על זה בתשובה. האפשרות השנייה, הוא חייב כמו על כל עבירה ואפילו יותר, מדבר שקר תרחק. והאפשרות השלישית זה רשות בידו. הוא שינה.
מסלף, ראו לסלף, וצריך את הבטא.
אפשר לעשות אפשרות ד'
כן, מה היא?
ישאל את רבו למשל, האם זה נקרא שקר או לא?
לא, ברור שזה שקר. מדובר באדם שיודעים שהוא משקר. מסלף, משנה את המציאות. מציג אותה אחרת.
וגם מאמין לה.
ברור שזה שקר, רק הוא רגיל לשקר.
אז ודאי שמדבר שקר תרחק, זאת אומרת.
אז אין צריך לחזור על כך בתשובה, או שחייב לחזור, כמו על כל עבירה ואף יותר, או שרשות בידו אם לחזור בתשובה או לא.
תמיד צריכים לחזור בתשובה, אבל אם כבר מורגל גם בזה, אז ודאי שצריך.
חייב, כמו על כל עבירה ואף יותר, התשובה נכונה, אנחנו מזדרזים לשאלה הבאה.
רגע לפני הבחירות לעירייה. הציבור מוצף בהבטחת בחירות. הרבה מהם הרי לא התקיימו. מה הדין המבטיח? מה קורה אדם שהבטיח להפוך את העיר ולעשות וזה וזה, עלה, נהיה ראש עיר ולא עושה כלום.
או שעושה חלק, לא את הכל.
אפשרות מספר אחת.
אותו רב שאמר לי להצביע לו, אני נשאל אותו מה הדין.
לא, אם מצביעים בגלל הרב, אז אין בכלל שאלות. אין הבטחות ואין שאלות. מצביעים לא בגלל ההבטחות, אלא בגלל...
אז תפנה...
אנחנו מדברים במקרה שאין רב בתמונה.
תפנה לעסקנים ששכנעו את הרב.
לא, לא, לא.
לא, לא. אתה אמרת נכון. כשרב אומר להצביע...
אז זה לא בגלל ההבטחות.
זה לא בגלל ההבטחות, כי אנחנו עושים את מה שהרב שלנו אמר. כמו שעל כל ניתוח אנחנו שונים את הרב.
אין לנו זמן, בוא נתקדם, השאלה עוד רגע נגמר לנו הזמן.
אבל תלך לאותו עסקן ששכנע את הרב. אז בפניו תתלונן.
רבנים לא משתכנעים.
טוב, זה שמציג מצגות לא נכונות בפני הרב. טוב. רגע, לפני הבחיר, טוב. בוא, יש דברים שאנחנו נמנעים לדבר עליהם פה ברדיו. אז בוא נחזור לשאלה.
לא, לא נמנעים, אני פשוט לא מסכים איתך, אבל...
אוקיי, שוב, מה שלושת האפשרויות?
האפשרות מספר אחת, אותו מבטיח חייב לשוב בתשובה ולהתנצל בפני רבים. האפשרות השנייה זה הציבור יודע שאין בהבטחות בחירות ממש. והאפשרות השלישית זה רק אם הוא ניסה ולא עלתה בידו מועיל תשובה ותשובתו קשה.
אבל יותר מתחבר לשתיים.
שתיים אתה אומר, הציבור יודע שאין בהבטחות של בחירות ממש. אז למרות שאולי זה נכון, עדיין זה שהבטיח חייב לקיים. זאת אומרת, אם הוא ניסה ולא הצליח,
רק אז
מועילה תשובתו. בסדר, אז עדיין הוא צריך לעשות תשובה.
ותמיד הוא מאשים טעו את הקודם.
ישי, תודה, נגמר לנו הזמן. תודה רבה שענית לשידור. זהו, בלי כל כך שצריך לדעת שהבטחות בחירות זה הבטחות בחירות.
אדם צריך לקחת בחשבון מראש שהבטחות בחירות זה אין בהם כלום.
כן, זה לא מתיר לאף אחד לשקר ברמצח נחושה או להבטיח דברים שהוא לא חושב לעשות אותם. זה איסור חמור גם לאדם שהוא פוליטיקאי.
אבל אני מאמין שיש פוליטיקאים או כאלה שמתחילים לפחות
שרוצים
ומאמינים שיצליחו.
זה אסמכת אלוקני, זה
אדם יודע להגיד שהם השתדלו לעשות ולא התחייבו לעשות.
אדם שהוא מכאן ואלה.
סיימנו, תודה לנתי שומן שהפיק אותנו, פנחס בינדר שהיה טכנאי, חברון גרנביץ, תודה רבה לך, הרב רועי מושקו, תודה גדולה על השאלות החשובות. אנחנו נמשיך לעסוק בשאלות הללו גם מחר בעזרת השם ב9. מיד אחרינו הרב רפאל קליינמן. מה הפעם? מה הנושא? מה עושים הפעם?
כיתה א', כן, כיתה א',
עוד פעם
כיתה א', כן.
טוב, שלום שלום והמשך האזנה טובה.